טוב, אנחנו פעם שעברה התקדמנו קצת בדעתו של הפילוסוף, וטוב שאנחנו נסיים היום. תראו, יש הרבה זמן לדבר על הפילוסופיה, אבל אנחנו לא פותחים פה קורס לפילוסופיה. אנחנו, יש פה כמה שיטות בפילוסופיה, יש שיטת אפלטון, ויש לפחות אצל הרמב״ם, אריסטו, אבל יש גם סקירה פה אצל רבי יהודה הלוי, שמזכיר בהבלעה כמה מהפילוסופים הקדמונים. והפילוסופים הקדמונים היה להם חוכמה. רב זצ"ל, הרב קוק זצ"ל, בהיעדר היקר, על נושא הכפירה יש לו בפרק ד' יש לו שם סקירה גדולה מאוד על איך ייתכן שהכפירה הלכה והתפתחה. כי בסך הכל הכפירה זה לא דבר הגיוני. יש לך האדם כאדם, אני לא מדבר על עם ישראל, האדם כאדם הוא אדם מאמין. הוא מאמין, הוא נברא. בעצם היותו בריאה הוא מאמין. כי הבריאה היא חיה. ממה? מזה שהיא בריאה. אז כל הווייתה, כל החיות שבה, עצם החיים שלה, זה בא מהבורא. אז בטבעו האדם מאמין. זה לא עניין רק של בירור שכלי, זה בירור של מציאות חיים. לכן אנחנו מתחילים את אמונתנו מיציאת מצרים. אנחנו לא מתחילים בראשית. זה לא חקירות שכליות, אלא זו עדות חיים. אז אתם תגידו לי, זה ראייה. כן, זו ראייה. זו ראייה של חיים, שכל האומה כולה חיוותה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. זה התחיל במכות מצרים, וזה תהליך שנעשה, ואנחנו כל פסח אנחנו מעמיקים באמונה. אבל דרך מה? דרך קשר של חיים, דרך מצוות של אכילת מצה, אכילת קורבן פסח, דיבור של אמירת ההגדה, שזה שפחו של הקדוש ברוך הוא. כל זה זה דברים שהם שייכים אל החיים, אל עצם ההוויה, עצם ה-experience, כן? חוויית חיים שעברה על עם שלם. הפילוסופים נשארים במישור השכל, והם קוראים לזה השכל הפועל. והם רואים שגם אם נניח שיש בורא, והם לא מוכנים להנחה הזאת כל כך, אבל לא אכפת להם שנניח שיש בורא, אז הבורא הזה הוא רחוק מן העולם. למה? כי כל כוונה היא חיסרון, כי כל בריאה תרצה לומר שיש שינוי. יש להם הרבה ראיות שכליות כביכול שיבואו ו... אבל הרב זצ"ל בהיעדר היקר בפרק ד' שם, ואני זוכר טוב, הוא אומר שקדמוני קדמוני הפילוסופים הם הבינו ש... הוא אומר את זה לשיטתם, שזה דבר שאנחנו מסכימים איתו, שגם הרמב״ם מזכיר את זה במורה נבוכים, וגם האונקלוס, זה מה שהוא עושה בתרגום שלו על התורה, וגם הרמב״ן אומר, כל אלה שרוצים להרחיק מההגשמה. ההגשמה זה לעשות את הבורא דמות, שאנחנו יודעים שאין לו דמות ואין לו דמות הגוף, ושאנחנו יודעים שמחשבותיו לא מחשבותינו. אז מה זה כל זה? הפילוסופים הקדמונים אמרו, אמירה שהיא מאוד נכונה לגבינו ואנחנו מקבלים אותה. מה היא? שכל הגדרה שתיתן חיובית לקדוש ברוך הוא, כל מידה שתיתן לקדוש ברוך הוא, כל פעולה שתייחס לקדוש ברוך הוא, היא יותר אמיתית כאשר היא מבטא את השלילה מכאשר היא מבטא את החיוב. מה הכוונה? זו הגדרה. אני מסביר. אני זה ההבדל בין הנבואה והחקירה השכלית. איך הנבואה? הנבואה היא באה ו... אני לא מכיר את גד, לא מכיר אותו אף פעם, לא ראיתי אותו, לא ראה אותי. יש לי עכשיו, התנבטתי, דבר השם בא ואומר לי, תלך אל גד שוקרון, תגיד לו שלום. אני מחפש תוך 500,000 איש, אני הולך ל... או, למה? נלך ל... הוא לא נמצא באצטדיון טדי, אבל אני הולך לאצטדיון טדי. אחרי הרחבה שהם עושים בשביל גאולת ירושלים, כמו שהם אומרים, שהם הולכים להרחיב את המקומות שם בשביל המקביה, וטוב, בסדר? עכשיו שהוסיפו 50,000 איש, אני יודע מה, אני הולך דוח אל גד, ואני אומר, שלום גד. מי אתה? אני אברהם. איך אתה יודע שאני גד? אני יודע. איך? ככה. זה נבואה. למה? כי נבואה היא ידיעה שבאה ממקור עליון בצורה אבסולוטית. לא דרך השכל, לא דרך הבנת מה שאנחנו קוראים לזה, הבנה, מה שאנחנו קוראים את הבינה, את החוכמה. זה לא שייך אל הרובד הזה. זה שייך אל הוודאות אלוקית שיורדת אליך, ואתה יודע, נקודה. זה יכול לבוא דרך דמיון, זה יכול לבוא דרך משלים, זה יכול לבוא דרך הרבה דברים. בסדר? עכשיו, הרבה טועים בזה שהם לוקחים את דברי הנביאים והם אומרים, הנביאים, אני לא מדבר חס ושלום על אדם שהוא ירא שמיים, אני מדבר על אדם שהוא באוניברסיטה, שהוא כמו הפילוסוף, כן? מה הוא אומר על דבר הנביא? הוא אומר שהנביא הוא פרימיטיבי קצת. הדמיון שלו פועל בצורה קצת... זה לא... אני יכול לומר אחרת, אני יכול... למה צריך כדי לומר שהקדוש ברוך הוא שוקד על... על כך שבני ישראל יחזרו בתשובה ואם לא יאנשו, שיבוא ויתנבא בשקדיה. כן? נו, טוב, בסדר. אבל היה אפשרי אחרת. ככה הפילוסופים אומרים, ככה יש, בסדר? הנביאים הם, ואז הם באים ואומרים, זה לא מדויק בדיוק, בדיוק מה שאמרו, כי המליצה והמשל והנמשל לא מדויקים, הם מתחילים להתפלסף על דברי הנביאים. לא, הנביאים דיברו לפי המצב של הדור שבו היו, לפי ההבנה, לפי התרבות ולפי אפילו התרבות הדיבור של אותו דור. אני יכול לתת לכם דוגמה. יש בדיחות ש היום הולכות טוב, אבל לפני 100 שנה אנשים לא היו מבינים אותם בכלל, אם היית אומר אותם. יש מליצות שאם היית אומר אותם לפני 100 שנה אנשים היו מחייכים כי היו מבינים, ואם היום אתה תאמר אותם אף אחד לא יבין אותם. למה? כי זה גבוה מדי, תיקח את המשלים או את המליצות של רבי יהודה הלוי. כדי להבין אותם אתה צריך להיות חוקר בלשון העברית ושייך אל כל התלמודים, והבבלי, ירושלמי, תוספתא, ספרה, ספרי וכו'. ואז אתה תבין. אם לא, אין לך שום סיכוי, כי זה המון קשרים, רמזים וכו' מייצר אדם ש... שידיעותיו ומוחו גדול מאוד, סוקר את כל התורה כולה. או לתת לכם עוד דוגמה, אתה יכול לעשות איזה פתגם שהוא בעברית או בצרפתית טוב, או במערבית, בחוכמת המערב, כן? אצל בתרבות המערבית זה יכול להיות דבר טוב מאוד, זה סמל לדבר. אבל אם אתה הולך לטיואן או לסין, שם אותו סמל לא עובד. למה? כי התרבות היא אחרת. אז הנביאים דיברו לפי דורם, לפי תרבות הזמנית, לפי המקום של אנשים שבו הם דיברו לפעמים, ולכן צריך מאוד מאוד לסייג מה שאתה הולך להגיד על הנביא. הנביא היה חשוב לו שיבינו מה שהוא הולך להגיד. איך הוא אמר? זה חוכמתו של הנביא לומר מה שהוא אמר באופן שהוא אמר. זו נבואה שהיא ידיעה החלטית. אבל כאשר אנחנו מדברים על הבנה אמפירית, כן? הכוונה דרך חקירת השכל. טוב, אתה בא ואתה אומר לי, תלך אל גד שוקרון בתוך 50,000 איש. אני אומר לך, אדוני, איך אני יודע? מה, תתחיל, תן לי איזה חוט, שתחות, תן לי איזה סימנים, תן לי, טוב, לא נגיד כמה סימנים לגד, כדי שכולנו נשאר רציניים, אני לא רוצה. אבל אני אגיד, טוב, יש לו זקן, יש לו שפם, יש לו חולצה תחלת שהיא משבצות כחול לבן. טוב, יהודי עם כיפה על הראש, משקפיים, אין משקפיים, לא יודע בדיוק, לפעמים כן, לפעמים לא. טוב, אני הולך, נפשט את זה יותר טוב, אני אגיד, זה אדם שיש לו כובע שחור, יש לו גרביים ורודות, מכנסיים קצרים כחולים וחולצה סגולה, וכשהוא הולך יש לו מטריה שהיא אדומה פתוחה כאשר זה שמש. בסדר? זה היה יכול להיות גד, לא יודע, כן או לא. אני הולך לשם עכשיו לאצטדיון טדי, אני רואה המון 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 אנשים עם כובע. אתה אמרת כובע שחור, אז מה אני עושה? כל מי שלא כובע שחור, החוצה. אני מתמקד בכובע השחור. אחר כך החולצה הסגולה. יש המון אנשים שבאים עם סגול, יש גם עוד יותר אנשים שבאים ללא חולצה סגולה. אותם שללא אני שם בצד, והשכל שלי הולך וממקד את הזיהוי על פי מה? על פי השלילה. אני לא יודע מי זה גד, אבל השכל שלי לאט לאט הוא מוציא, כן, דרך השלילה, זה השכל שפועל ככה, שזה לא יכול להיות גד, זה לא יכול להיות גד, זה יש לו מכנסיים ארוכים אף על פי שהם כחולים, אמרו לי גרביים ורודות, זה יש לו גרביים ורודות, אבל הגרביים ורודות אחת ורודה ואחת צהובה, וזה לשניים ורודות. אז לאט לאט אני שולל כל, בסוף אני מגיע לאחד שהוא אמור להיות גד שוקרון. וגם איך אני בא? אני לא בא כמו הנביא שבא שלום גד, אלא אני אומר, שלום אדוני, האם אתה גד שוקרון? למה? כי השכל הוא אמפירי, הוא לא עובד בצורה ודאית. זה ברור? עכשיו, יש לו חיסרון לשכל. עם כל הכוונה ועם כל הרצון הטוב, אתה יכול עם השכל שלך לחקור ולתחקר כמה המעשים שלך הם יכולים להיות לפי תכלית האמת. אבל בסופו של דבר השכל שלך הוא מוגבל. כמה שהוא יהיה צרוף מן השכל הצרוף ביותר, זה חיסרון. עם כל הכבוד לפילוסוף, הוא צריך להבין שהוא יכול מקסימום להגיע לרמה שכמה שהוא יתקדש, אם הוא ילך בדרך הקדושה, הוא יגיע לרוח הקודש. אבל רוח הקודש ונבואה זה שני עולמות שונים. לכן הכוזרי שומע את הפילוסוף ואומר, השכל הפועל אומר הרבה ראיות, הרבה דברים טובים, כל הכבוד, אבל תכלס אני לא מזדהה לפילוסוף. למה אני לא מזדהה לפילוסוף? דבר פשוט הוא, אני לא מזדהה בגלל שאני יודע, אומר הכוזרי, אנחנו עכשיו נקרא, זה, אני גם אדם שעברתי מסלול. המלאך שלי, החלום, המלאך בא ואומר לי, מעשיך, כוונתך רצויה. מה זה כוונתך רצויה? אני תחקרתי בדרך השכל הרבה הרבה לשם מה אני הולך להקריב קורבן. יש לי תשוקה לאלוקים, לכל חי, לבורא עולמים, אז אני לוקח קורבן ומקריב אותו. אבל המלאך בא ואומר, מעשיך אינו רצוי. למה המעשה אינו רצוי? כי המעשה חייב להיות אלוקי. האבסולוטי בנבואה זה שהמעשה הוא רצון השם, והוא האמת הכי עליונה שיכולה להיות, שהאדם לא יכול להגיע מחקירות שכלו. הנה דוגמה אחת קטנה מאוד. אדוני הפילוסוף, אני מוכן להיות המארח שלך, בבקשה, מה אתה רוצה לאכול? הפילוסוף יחשוב, ובסוף יגיד לי, אני רוצה שתיתן לי לא חזיר, כי חזיר זה בהמה גסה, הוא הולך לאכול בכל מיני דברים, לא טוב. אריה, אל תביא לי אריה, זה לא טוב, יכול להיות שזה טעים אבל הוא אכזרי, אתה תיתן לי כבש. הכבש הוא נחמד, יש לו פרצוף נחמד, הוא גם הרבה פעמים מופיע בספרי הילדים, מן הסתם שיש משהו מאוד מאוד עדין אצל הכבש. תן לי כבש, משהו לאכול. בסדר? אז אני אביא לו כבש לאכול. על השחיטה הוא לא יאמר לי לשחוט אותו, ושצריך שני סימנים, ושצריך את כל דיני השחיטה שמדאורייתא שנלמדים בתורה שבעל פה, שהם לא כתובים במפורש כל הדינים האלה. אני אתן לו טרפות ונבלות לאכול, והוא יאכל וירגיש שלמות גדולה. אם הוא פילוסוף יהודי, למה? כי הוא פילוסוף. היהודי שבו לא רוצה להתגלות כעת, הוא חוסם אותו. למה? כי הוא פילוסוף, הוא לא נותן לנשמה שלו להופיע, הוא רוצה שהשכל הפועל יפעל. בסדר? אז הוא יאכל נבלות וטרפות. יכול להיות שהוא לא ירצה לאכול בשר בחלב. למה? כי זה אכזרי לעשות שאבא, שהאימא והבן, לא יודע, כל מיני סברות. אז הוא לא ירצה לאכול בשר וחלב, אבל הוא יאכל מתוך אחרי שהוא אכל חתיכת בשר טעימה, ועכשיו הוא קצת צמא, הוא רוצה לשתות, יעשה איסורים מדרבנן. זה לא דאורייתא, זה דרבנן. האדם הזה עם כל השכל הצרוף שלו, למה המעשה שלו לא מכוון לדעת השם, לדעת אלוקים? בגלל שהשכל הוא מוגבל. וכאשר התורה באה ואומרת לך, אדוני, אל תאכל בשר וחלב. בשר בחלב אסור לך, זה משחית את נפשך. זה נבואה עליונה, זה נבואה באספקלריה מאירה שבאה למשה רבנו שמוסר את זה לישראל לדורותיו, וכך אנחנו מצווים. האם יש היגיון בזה? אין היגיון. אין היגיון. זה ברור. הדג, יש דגים כאלה, יש דגים כאלה. מה ההבדל בין הדגים שיש להם קסקסת וסנפירים ולאלה שאין להם? זה סתם גזענות. יגידו המגידים שזה גזענות. אנחנו עושים קטגוריות מבדילות, זה לא בסדר. הכוונה הגזענות שאנחנו מתנקמים ומתנקלים רק בדגים של קסקסת. אז הם פותחים מועדון לאלה שבאים להגן על הדג בקסקסת וסנפיר, שלא רק הוא יאכלו הוא, כי זה אכזריות יתרה. צריך לאכול את כל הדגים. אבל באמת, למה המעשה הזה מוסרי, לא מוסרי? מה זה שייך? כן, זה מוסרי וזה לא מוסרי. זה דבר שאתה יהודי אין עליך לעשותו. למה? כי השם אמר לך לא לעשותו. וזה המעשה המוחלט. הפילוסוף אין לו את האפשרות, עם כל השכל הצרוף שלו, לעולם לא יוכל להגיע. וזו טיובתא שנמצאת פה מונחת. הפילוסוף לא יוכל לתת תשובה לכוזרי בבעיה שלו. הבעיה של הכוזרי זה לא בבקשה תיתן לי דרך הגיונית להתהלך כאיש עלי אדמות, אלא תן לי את האמצעי שיקשר ביני ובין האלוקים. אני רוצה את האלוקים, אני רוצה את השם על ידי, אני רוצה לקום בבוקר ובערב, וכל המעשים שלי כל היום מקשרים אותי אל השם. מהרגע שאני קם, ודרך שאני נכנס לשירותים, ודרך שאני נכנס לבית הכנסת להבדיל, ודרך שאני מתלבש, ודרך שאני מתפלל, ודרך שאני עושה מסחר, ודרך שאני עושה הכל, מכל כל מפגיש אותי עם דרך השם. אתה יכול לתת לי את זה? אז יש דברים שנתונים בשכל, זה נקרא משפט, זה נקרא משפטים. אבל יש גם החוקה, חוקות התורה, שהם בכלל לא שייכים למה שאומר הפילוסוף. אז הפילוסוף יוכל לכוון למשפטי התורה בצורה מסוימת. למה? כי הוא שכל, הוא יבין שלא לגנוב, כי לגנוב זה נורא, הוא יבין את זה. לרצוח, הוא יבין את זה עמוק, הוא יבין את זה עד כדי שזה יהיה חלק מהחיים שלו, הוא לא יעשה את זה. אבל האם הוא לא יאכל בשר דגים? הוא יאכל בשר דגים. איזה דגים? כל הדגים. למה? כי ההיגיון אומר שאין הבדל בין זה לזה. טוב, הדגים האכזריים כמו הקרישים, טוב, זה לא טוב, זה משחית את הנפש אולי, יגיד. אבל דג שאוכל את חברו, מסכן, מה אתה רוצה ממנו? הרי כל הדגים אכזריים, כולם אוכלים את כולם, נכון? אז איפה זה אתה, אז, מה? בחזון הצמחונות יש אנשים שהם צמחונים, הם רוצים לקדם את העולם. זה שהם מקדמים את העולם זה מעניין, הם מדברים על חזון הצמחונות, הם לא רוצים לאכול מן הבשר או מן הדגים, ואפילו ביצה הם לא רוצים לגעת, כי זה לגנוב את הבעל חי. אבל אין להם בעיה להגיד לגרש 8,000 איש ממקום אחד, זה דבר שנצרך. ההיגיון מחייב. אז השכל האדם, עם כל הכבוד, יש לו גם לפעמים סטיות, צריך להיזהר מזה. אז בואו נקרא את הרב הכוזרי, שנראה את זה בתוך הכתוב, זה מה שאני מחפש. כן, הסיבה הראשונה והשנייה, כן, ראינו את זה. אז הכוזרי אומר, ישובו כל כליו אחדים, רצוני לומר, אברי האיש ההוא, הפילוסוף, לא השתמשו כולם אלא במעשים היותר שלמים ובעיתים היותר נכונים, כאשר הוא עושה מעשה הוא בוחר בזמן שהוא עושה את המעשה, הוא בוחר את המעשה, את המעשים היותר שלמים, בעיתים היותר נכונים ובטוב שבעניינים, וכאילו כל כליו הם כלים לשכל הפועל, לא לשכל היולי הנפעל. הכוונה, אדם אמר לך איזה דבר שפוגע, אז אתה כועס עליו, אז זה דבר שאתה נפעל, אתה יוצא מדרכי השכל. למה אתה יוצא מגדרך? תישאר. אז או אדם רואה עוגת קרם, הוא מתרגש, זה הנפש הבהמית שלו, יגיד לך הפילוסוף. אז כל המעשים שלו הם צריכים להיות תמיד נידונים על פי השכל הצרוף. לכן הוא אומר, גם מעשים היותר שלמים, בעיתים היותר נכונים, בטוב שבעניינים, כאילו כל כליו הם כלים לשכל הפועל, לא לשכל היולי הנפעל, לא מה שמתפעל מדברים אחרים. אז אתם רואים שבהגדרה הזאת יש משהו נורמלי וטוב, כי מה אמר על מפרג, הוא כבר אמר, ולא רק אמר על מפרג, זה התורה שדורשת, כל ספרי המוסר אומרים, תלמיד חכם צריך להיות פועל, לא מתפעל, לא נפעל. לכן אומרים ארץ שאבניה ברזל. מה זה האבנים האלה? אבניה ברזל זה תלמידי חכמים. ארץ זה ארץ ישראל, שתלמידי חכמים שבהם ברזל. מה זה ברזל? ברזל שאתה לא יכול, זה לא כמו פלסטלינה, או זה קשה מאוד להזיז תלמיד חכם מעמדתו הרוחנית, זה מאוד קשה. למה? כי הכל מבורר. אז כך לכאורה זה מה שהוא אומר. הוא אומר, יש פה שכל שלא מתפעל, זה טוב, זה מעלה אצל האדם, באמת הוא מעלה. ממשיך, שהיה בתחילה משתמש בהם תרם הוצאתו לידי שלמות בכוח, והיה מטיב פעם וחוטא פעמיים. וזה מטיב תמיד האדם שהוא לא על פי השכל הפועל, הוא שבע יפול צדיק וקם, שבע פעמים הוא נופל. אבל האדם הזה, הפילוסוף, הוא תמיד מטיב. המדרגה הזאת היא תכלית ההגעה המקווה לאדם השלם. זה הגן עדן של הפילוסוף, הנרוונה של הפילוסוף, אני לא יודע בדיוק איך נקרא לזה. אחרי אשר תשוב נפשו מתוהרה מן הספקות. אין לו ספק. כל דבר ברור ומבורר אצלו בתכלית הבירור, ולכן הוא יצא מדי הספק, כי הספק משחית. אכן, מבינה החוכמות על אמיתתם, ותשוב כאילו היא מלאך. ותשוב, הכוונה כאילו היא מלאך, הכוונה שהיא במדרגה מעל כל בני אנוש. זה הפילוסוף. יש את המסה של האנשים, יש אנשים מובחרים שהם נותנים את הדוגמה כיצד האידיאל צריך להיות. כן, כאילו היא מלאך, ותשוב גם במידה המלאכותית הנפרדת מן הגופות, והיא מדרגת השכל הפועל, והוא מלאך מדרגתו למטה, מן המלאך הממונה בגלגל הירח. והם שחלים מופשטים מחומרים קדומים עם הסיבה הראשונה, ואינם יראים הכיליון לעולם. ככה הפילוסוף יכול להיות נצח. אז יש להם מגמות, אתם רואים שדומים במקביל למה שעם ישראל, נצח ישראל לא ישקר ולא, כן? ותשוב נפש האדם השלם והשכל ההוא הפועל דבר אחד, ולא יחוש לכיליון גופו ועבריו. הוא לא מפחד מהאמת, מהמוות. גם אצלנו בעם ישראל אנחנו לא מפחדים מהמוות. כל הלימוד תורה שלנו, כל ההתיישרות של הנפש שלנו, היא שלא לפחד מהמוות. כי המוות זה מעבר מחיים לחיים אחרים, שלמים יותר, פחות חסרים. והמוות הוא שקר בזה שהוא בא ואומר אתה מת, אתה נגמרת. חבל. לא, אתה לא נגמרת. זה חיים אחרים, אתה עובר לחיים אחרים. הפחד של המוות זה הפחד שיש לנו, שאנחנו חסרים, מרגישים החיסרון. אז אנחנו, יש לנו פחד. אבל באמת הרב באורות הקודש כותב בדברים על המוות, דברים עליונים מאוד. אבל אחד מהדברים זה שהתרופה לפחד מן המוות זה השלמות. זה דומה מאוד לזה. כן, אבל השלמות שהוא מדבר זה אצלנו שלמות שיש בה חיסרון. יכול להיות שהאדם הוא באמת הגיע למדרגות גבוהות של מוסר, של אדם, אבל זה חיסרון. אדם שלא חי עם אלוקים, החיים שלו הם ריקים, הם קטנים, הם אנושיים, הם לא אלוקים. יש הבדל גדול מאוד מאוד אם אתה נותן צדקה ואתה אומר יהי רצון השם שהצדקה שאני נותן יהיו מעשיי מכוונים יהי נועם השם, כן, מה שאנחנו אומרים שמשה רבנו בירך את כל בית ישראל אחרי שהם גמרו את המשכן, יהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשי ידינו כוננה עלינו מעשי ידינו כוננהו. זה ברכה עילאית מאוד. אני בא, אני עושה צדקה, אני יודע שהשם הוא זה שציווה על הצדקה, ואני כשאני נותן צדקה יש מצווה אלוקית פה. אבל הפילוסוף עם כל הפשט שלו בשכל, הוא שכל גדול, אבל כשהוא נותן צדקה זה מעשה של אדם, לא מעשה אלוקים, זה מעשה של בן אדם. למה? כי הוא מבין בשכלו שצריך לתת את הצדקה. יפה, הבנת בשכלך הרבה מאוד טעמים למה לתת צדקה, אבל לקדוש ברוך הוא מחשבותיו לא מחשבותינו, ויש אין סוף טעמים לנתינת צדקה. לכן במצוות השם, גם אם אתה יש לך את כל הטעמים של העולם לבטל, תדע לך שאם אתה מבטל אוי ואבוי לך, כי אתה תטעה. וזה מה שקרה לשלמה המלך. שלמה המלך לא היה חכם כמותו, שלם כמותו לא היה. יש אומרים יותר ממשה, כן? חכם לכל אדם לפשוטו. אבל כשהוא בא לא ירבה לו נשים ולא ירבה לו סוסים, הוא אמר אני שלמה המלך, אני יודע, אני ארבה לי נשים משום כבוד השם, כוונתי רצויה, לא בשביל תאוות של אדם. אני לא אדם סתם, אני יודע, אני עובד את השם. מי היה כמו שלמה בכל עבודת השם שלו? ובכל זאת הוא נפל. למה? כי מצוות השם היא לכל הדורות כולם, היא לכל הנפשות כולם, היא לכל הנשמות כולם, ואין מי שיוצא מן הכלל, כולל משה רבנו וכולל שלמה עם כל הכבוד. לכן באה התורה ועושה לימוד גדול מזה, גדול מאוד. זה שלמה המלך? לא, צריך להגיד את זה בפומי, כולם ידעו. למה? כי זה מצוות התורה. הגמרא מסכת ברכות מדברת על חזקיה וירמיהו, נדמה לי שזה ירמיה, חזקיה ראה ברוח הקודש שאם הוא מתחתן יהיו לו בנים רשעים. אז הוא לא מתחתן. הוא אומר, טוב, אז אני לא רוצה לפגוש אותך בכלל. הוא אומר, אבל ראיתי שהבנים שלי יהיו רשעים, מה אתה רוצה? הוא אומר, תגיד לי, אתה מנית, מחליט מה לעשות, מה עושה? זה מצווה, פריה וריביה זה מצווה מן התורה. זה מצווה מן התורה. מה אתה אומר, גד? יכול להיות שזה ישעיה, אני לא זוכר.
מה, נביא?
טוב, יכול, כן, ישעיה, ישעיה. טוב. אני מסכת של... כן, זה ישעיה המילה. אתה צודק. אז בא ישעיה, אומר לו, טוב, מה אתה... כך אלוקים אמר, תעשה. מה אתה צריך? מה הכוונה? הכוונה שהנבואה שבאה מאת השם למשה היא נבואה של הטוב העליון האלוקי החוצה והעובר והחודר את כל הדורות כולם. יכול להיות שבניך חזקיה יהיו רשעים, אבל בניו יהיו רשעים, ובני בניו יהיו רשעים, אבל בסופו של דבר יצא מזה הטוב האלוקי. יכול להיות שהם יהיו כולם רשעים, אבל בסופו של דבר יעשה מכל כל הסלט הזה שנראה לנו סלט מעשה אלוקים, כי הוא בונה העולם, הוא קורא הדורות, הוא יודע, הוא מכוון את כל הדורות כולם, את כל המעשים כולם, בסוף הכל יוצא שופרה דשופרה. אז מה, אתה מתערב ברצון השם? זה המוסר הנורא שלימד אותנו הנביא. לא, זה לא שכל אנושי. אז עם הפילוסוף, אז מה, אז אומר לו, הוא ממשיך לדבר, עודפהו ובקש ידיעת אמיתת הדברים, עד ישוב שכליך פועל לא נפעל, וידבק בדרכי הצדיקים ומינות ומעשים, כי הם עזר בציור האמת ודבקות הלמידה וההידמות לשכל ההוא הפועל. ותכף לזה תעלה בידיך מידת ההסתפקות והשפלות והכניעה וכל מידה מעולה, עם הגדלה שמרוממים לסיבה הראשונה, לא כדי שיחנן רצונו ולא להסיר מעליך קצפו. אתה צריך להיות אדם שלם. אפשר היה לכתוב את המסילת ישרים על המשפטים של הפילוסוף. אתה, כן? אתה בדרכי הצדיקים, במידות המעשים, כי הם עזר בציור האמת ודבקות הלמידה. המידות הטובות הם את ההיכל להשגת האמת. זה ממש לשים לשם מסילת ישרים לכאורה. כן? שהמידות, אף על פי שאנחנו חולקים על הפילוסופים, המידות הן תכלית בפני עצמה. זה לא שזה הכשר לרוח הקודש ולנבואה, הם גם תכלית בפני עצמה. זה נכון שהם הכשר, אבל הם גם תכלית בפני עצמה. זה שאתה אדם שלא, שאתה אדם סובלן, שאתה אדם טוב לב, שאתה אדם לא קפדן, לא נוקם, זה מצוין. זה תכלית האישיות, זה לא אמצעי זה ברור? פה הוא עושה את מזה אמצעי. ותכף לזה תעלה בידיך מידת ההסתפקות והשפלות והכניעה וכל מידה מעולה, עם ההגדלה שמרוממים לסיבה הראשונה, לא כדי שיחנן רצונו לא להסיר מעליך קצפו, אבל בעבור ההידמות אל השכל הפועל מבחינת האמת וסיפור כל דבר ומה שהוא ראוי לו ודעתו, כאשר הוא ואלה הם ממידות השכל. וכאשר תהיה על התכונה הזאת מן האמונה, כלומר אמונה לשכל הפועל, אל תחוש על איזה תורה תהיה ובאיזה דת ואיזה מעשה. כלומר, זה לא משנה, גם אם אתה עובד את ה, את ה, את השם של ה, את הקדוש ברוך הוא שהוא אלוקי ישראל, או אתה עובד את האלה של הנוצרים או של הבודיזם או של ה, זה לא משנה, אתה אדם שלם בגלל התכונות השכליות שלך. לכן הוא אומר, אל תחוש על איזה תורה תהיה ובאיזה דת ואיזה מעשה ובאיזה דיבור ובאיזה לשון אתה, או בדי לעצמך דת לעניין הכניעה, לרומם, לשבח ולהנהגת מידותיך וביתך ואנשי מידת, מדינתך. אתה תייצר לעצמך דת, כמו שיש אחד יהודי מפורסם שאמר שהדת זה האופיום של 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 ההמונים, כן, של העם. כלומר, זו יצירה של האדם בשביל האדם, בגלל שהוא צריך לספק לעצמו את הצרכים שלו. וגם פה הוא אומר, בדי לעצמך דת לעניין הכניעה, לרומם, לשבח ולהנהגת מידותיך ובתך ואנשי מדינתך, אם הם סומכים עליך ושומעים לך, או כך לך לדעת הנימוסים השכליים אשר היברו הפילוסופים, ושים מגמתך וכוונתך זוך נפשך. הם כותבים לך ספר מוסר, ממש מסכת מידות, ככה הם כותבים לך. כן, אבל זה מוסר אנושי. כתוב שהמוסר האלוקי מעמיק שורשים בנפש. המוסר האנושי, כמה שהוא מעמיק, ברגע שיש שערה, כיוון שאין שורשים, אז למה זה דומה? זה דומה למשל של רבי יונתן אייבשיץ עם האפיפיור האחבר, שלימדו אותו לחתול נימוסים וכו', אתה מוציא לו אחבר, זהו, פשוט הכל נופל. למה? כי המוסרים האלה הם לא מושרשים בנפש. אתה בא לך אדם, עושה לך דברים נוראים, אתה בסוף יש לך מחשבות קשות, קשות עליו. זה ברור? למה? כי המוסר שלך הוא מוסר, אמרו לך תהיה סובלן, תהיה, כן? הנוצרים ככה הם אומרים, ברגע שהפרוטסטנטים באים עושים להם גילי גילי, אז שוחטים אותם. 100 שנה של מלחמה זה לא נורא, זה נורמלי, זה הסטנדרט. נו, איך זה יכול להיות? אבל אתם מדברים כל הזמן על נותנים לך סתירה, אז תיתן את הלכי השני, אז למה מלחמה בכלל? כי אתם מבינים שהמוסר בנפש צריך להעמיק עמוק עמוק עמוק. וכללו של דבר, בקש זוך הלב באיזה אופן שתתכן לך אחרי אשר תבין כללי החוכמות על המיטתם, ואז תגיע את בקשתך, רצוני לומר, ידבק ברוחני, רצוני לומר, השכל הפועל, אפשר שינבא אותך ודיעתך העתידות, ויודיעך העתידות וחלומות אמיתיים ומראות נאמנות. אם אתה חולם חלומות, אז סוף סוף אתה תגיע אליהם. אמר הכוזרי, סליחה, תודה רבה, רואה אני דבריך נכוחים ומספיקים, יפה מאוד, אך אינם מפיקים לשאלתי. אתה דיברת הרבה 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 הרבה, אבל אני שאלתי שאלה פשוטה ואתה הלכת הצידה. אינם מפיקים לי שאלתי, מפני שאני יודע בעצמי כי נפשי זכה ומעשי ישרים לרצון הבורא. ואם כל זה הייתה תשובתי כי מעשה שאני עושה הזה איננו נרצה. זה צד האלוקי שבמעשה. התפילין זה פה בדיוק בדיוק בדיוק, ולא מילימטר אחרי. למה? כי זה מעשה אלוקי. ואם זה לא בדיוק בדיוק בדיוק, אז זה כבר לא המעשה שהבורא אמר, זה מעשה אחר. ואם זה מעשה אחר, אז מה זה משנה? זה כמעט זה. לא, זה לא, זה כלום. זה לא המעשה. זה ברור. לא כפי המחשבות. אז אומר לו, ואין ספק שיש מעשה שהוא נרצה בעצמותו, לא כפי המחשבות. ואם איננו, כלומר המחשבות, השכל יכול לחקור הרבה מאוד את המעשים, וחבל על הזמן, המעשים לא ישתפרו בגלל שהחוכמה תחקור את המעשה. יש מעשים שהם לא במישור החוכמה, יש מעשים שהם מעשים שהם לא שייכים אל החוכמה. מה שאומר לו, אף על פי שהכוונה רצויה, אין ספק שיש מעשה שהוא נרצה בעצמותו, בהיותו מעשה כזה, לא כפי המחשבות, הוא לא בגלל שכוונתך טובה. אתה יכול להתכוון טוב 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 טוב, אבל אתה מקריב קורבן על במה במקום ללכת לבית המקדש. זה קריק מיטה בידי שמיים. ואם איננו כן, מה לאדום ולישמעאלים שחלקו היישוב, נלחמים זה בזה, הנוצרים והמוסלמים, כל אחד יש לו כוונה רצויה, זה עובד את האלוקים שלו. אתה אמרת תבחר לי דת, אז הנה איך כל אחד בחר לו דת, זה האלוקים שג'יסט, והשני לקח לו את האלוקים, ועל פי הדמיונות של המשוגע, כפי שנאמר בדברי הרמב״ם על הנביא מוחמד, שהוא לא היה נביא. על מה אתה רואה כוונתם רצויה? כל אחד מהם זיקה נפשו וכוונתו לאלוקים, מתפללים, עושים, מתייחדים במנזרים וכו', ונבדל ונפרש וצם ומתפלל, הם עושים את כל מה שצריך, והולך מגמתו בסופו של דבר להרוג את חברו. רגע, מבחינה שכלית יש פה סתירה, כי אם כל אחד זה האמת שלו וכל אחד רוצה להרוג את השני, השכל אומר שחייב להיות אחד טועה ואחד לא טועה, ואתה אמרת שכל אחד צריך להיות בזוך נפשו וכו' וכו', והוא יגיע ל... אתה רואה שפה הם לא מתחברים, הם הורגים אחד את השני. אז הנה עשיתי, הראיתי לך שיש אנשים בשתי דתות הללו שהולכים לפי מה שאתה אומר, המסלול הזה, ובכל זאת הולך מגמתו להרוג את חברו, והוא מאמין שהריגתו צדקה גדולה וקורבה אל הבורא יתברך, וכל אחד מאמין כי הליכתו אל גן עדן ואמן לשניהם, וזה דבר שלא ייתכן אצל השכל. אצל השכל אתה, יש פה אחד אומר X, השני אומר Y, חייב להיות שאו X או Y אמת, זה לא יכול להיות שניהם, כי אם היה שניהם יחד אז לא היו הורגים אחד את השני. טוב, אנחנו צריכים להפסיק פה, אז לא גמרנו היום, אבל פעם הבאה אנחנו כבר עוברים לנצרות, שם יעזור. ברוכים תהיו.